יום שני, פרשת פקודי. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם קטעים מתוך מאמרי עינינו גל. שניים קלים בתוך אוסף גיליונות של פרשת ויקהל, שנה זו. מובן פה שאת הסיפור הבא סיפר לי לפני כשבועיים, ידיד קרוב. אחות אשתו ילדה תינוק עם מום מסוים בלב לא עלינו. סוג של בעיה שלא כדאי להזניח אותה, צריך לתת לה מענה רפואי. הוא ואשתו העיצו מאוד בהורי התינוק שהגשו לניתוח. אחרי בהורים, חקירות, נקבע מועד לניתוח, שבוע שעבר. בלילה שלפני הניתוח, חולם ידידי, הוא ככה מיד הוסיף שהוא אדם שחלטן, לא בעל חלומיס בדרך כלל. עלית וישר, לא נמנע על חוגי החסידים. והוא חולם איך הוא פוגש את הדבור מקלוזנבורג, ומיד הוא מבקש ממנו ברכה. להצלחה בניתוח, לתינוק. האדמור שואל אותו לשם של התינוק, ורוב בלבול הוא טועה בשם. אז האדמור אומר לו, כן, הכל בחלום, זה לא השם של התינוק. הוא מצליח להיזכר, והוא אומר לרבי את השם המדויק. ואז התינוק, האדמור, סליחה, מברך את התינוק בחום. ובבוקר, מיד שהוא התעורר, הוא מספר את החלום המשמח לאשתו. טוב. אבל איתאים כידע לא עושים עסק מיוחד מחלומות. אחרי הניתוח, האמא של התינוק מתקשרת לספר לאחות שלה, שברוך השם הניתוח הצליח, עבר בהצלחה, סייעתא דשמיא. אז היא גם ניצלה את האפי לספר על החלום של בעלה, על הברכה של הקלוזנבורג. אבל האחות שומעת את זה רבותיי ופורצת בבכי. מה ההתרגשות? ובכן, עכשיו הגיע התור שלה לספר. היא אומרת לה בדיוק, אתמול בלילה לפני הניתוח החלטנו לצלות תמונה של הקלוזנבורג רואה בסלון. למה? כי נזכרתי שאמא סיפרה לי שלפני 33 שנה, אני בעצמי נולדתי בזכות הברכה של הקלוזנבורג רואה. אז עכשיו לפני הניתוח של התינוק החלטנו לצלות את התמונה שלו בסלון להתחזק מתואר פניו הידועות והקדושות, הכרת הטוב על עצם הלידה שלי. ייתכן הוא אומר, היא אומרת, שגם דבר קל כזה, נשא בשמיים זכות לנפטר, הרי צדיקים לא מוכנים להישאר חייבים, כדי לא ליהנות מנה מדיקיסופי. לכן בתמורה הוא דאג לברך את התינוק. אשרי מי שזוכה לחנך את הילדים שלו לנוכח, זיוקן של גדלה הדורות, להרגיל אותם, להביט בזמותם, כל שכן אם זוכים לראות אותם בחיותם. בסבב פניני רבינו הגריז מסופר, שאלו את מורן הגרח, חיים דריסקר, הוא מרשה לצלם אותו. הוא אמר, צלמו, צלמו, כדי שהנכדים שלי ידעו איך שיהודי צריך לראות. ידוע בבית של הבריסקר רוב, הייתה תלויה על הקיר תמונה של רב חיים בריסקר, אבל הוא רגיל לומר שבתמונה אפשר לראות כל כך טוב את העיניים שהם היו ממש אש לאהובו. באוכס רבינו, מובן שהסטייפלר סיפר של החופץ חיים, היו שתי תמונות של צדיקים שהם מתקל עליהם יום, מדי יום. הוא אמר, תראו כמה עיר השמיים, נראה את הלפנים שלהם. ככה אמרה לאחרים, הדגיש את זה באוזניהם. באמת משביט בתמונה החדשה של החופץ חיים, יכול לחוש איך שמקבל חיזוק מהעיר השמיים והנובו שניכרת עליו. מסופר שבכנסייה הגדולה, בווינה, באו צלמים לצלם את האמר אמס או במורדכה, והוא כדרכם של אדמורים, הסתיר את הפנים. אז אמר לו, הגוין אומר שפר המלובלין, ירשה מלאת כבודו להצטלם, כדי שיהיו הדורות הבאים, מהו דיוקנו של יהודי זה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היום, רבותיי. יש פה תיאור נפלא של הגוין המצרק זילברשטיין שליטה, איך נראתה מירת השניים מיקרו, של מון הגיר של ירשי זצל בפרשת פקודי, מוגבה במוחי נפשי. הוא מספר רבי יצחק זילברשטיין שהוא נכנס פעם לבית של הרב אלישיב. הוא רואה שהוא לומד שני מיקרו בחיי תרגום. הנה, הלקח העיון המופלא כשהוא עשה כבשס ובפויסקים. על זה הוא אומר, לא צריך להלך בדיבור, הרי היה אמורה ביותר לכושר העיון הנדיר שהיה לו היא, שמתוך העובדה שכשהוא היה שמן מסוגיה פלונית, אף פעם אפשר היו יכולים להוציא אותו מרכוז העצום כשהוא היה נתון בו. אפשר היה לעמוד לידו במשך שעות, או אפילו לא היה שם לב. אז הוא אומר, רבי יצחק זילברשטיין, לתומי חשבתי, שכשהוא עושה בשתיים מיקרו, אז זה לא אותו דבר, כוח אין שלו, המקרה זה לא כל כך גדול. ואחרי הכל מדובר רק בשתיים מיקרו. אבל מחזה שנגלה, הוא אומר, באותו שעה היה בבחינת נאו איידים. והיה בסטוירה המופלגת, שהוטבעה בנפשו. 10 דקות תמימות עמדתי לידו, הוא לא הרגיש להמשיך לעסוק בשתיים מיקרו. מה שהפליא אותי יותר, היה העובדה שבאותו שבוע עמדו בפרשת פקודי, שחזרתי לעיני המשכן שנאמרו פה בפרשת סטרומה, תצווה, והנה אני שומע אותו חוזר לפסוקים שעוסקים בקלי החוצר, בעמודים, באדונים, במסך לשעה החצר, איסורוב ואיסדסור, והכל מתנגן ממנו בנעימות שאי אפשר לתאר, ואני מחכה שהוא יבחין בי, אבל הוא ממשיך להתרונן בלעת על מיתרי החצר ואיסדסור. המילים יוצאות מהפה שלו בכזה חשק גדול, טייבו צ'וקו, ממש ארגו בכיסוף מלויסין הטיירו. פלא הפלאים היה שאני יכול להעיד שמשך כל אותם 10 דקות הוא למד פסוקים ספורים בלבד. וזה היה אצלי מבחינת בלתי יאמן. תמעתי מה הוא מכוון מאותם פסוקים שכבר נקראו בפרשיות הקודמות. אז הוא אומר שהולך לחפש המפורשים פרשת פקודי. היה שם עניינים נשגבים, על זה אולי נסו במחשבתו. והוא לא מצא משהו מיוחד, לא ברמב"ם, לא אורחי, או קדוש. וככה הוא אומר, מריחו ימשיך להתגנגן, וכולו יש לאהוב. הוא אומר, כי מי שמעריך ומחשיב את התורה, אז הוא יודע גם את הערך של כל מילה בתורה, גם אם תהיה מילה בפרשת פקודי, כי כל מילה היא קודש קודש. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא, פרשת השבוע. כל הזאת נוסעו למלוכו, 9 ו-20 קיטור, 730 שקל. יש פה תיאור על מה נסוב הוויכוח סביב הגזוצרות בעולם הכנסייה הגדולה הראשונה של ביות ישראל בווינה. ואיזה פסק הלוכה מעניין, איזה פסק הלוכה מעניין יצא ממנו. יש פה מאמר נפלא שלא כתוב איפה זה התפרסם. הימים שלפני הכנסייה הגדולה הראשונה שהתקמה לפני למעלה מ-90 שנה בווינה, זה לובה בהתרגשות גדולה של כל שדרות היהדות החרדית דאז. זה היה אירוע הראשון והמכונן של היהדות החרדית המאורגנת. ככה הגיע היום, התכנסו אלפי צירים מכל הרחבי העולם לתוך העולם הגדול, כשעיני כולם נשואות לעבר בימת המזרח, שלשם התכנסו בעוד זמן מועד גדולי עולם, זקני האומה, מצרים, האמירי מסיגור, חיימו יזרבון. תקרית לא נעימה לפני תחילת האירוע כמעט וגרמה לביטול שלו. בעולם הגדול היו בחלק העליון גזוסטרות כמין מרפסות קטנות, שמיועדות לציבור אנשים שרצה להשתתף באירוע היסטורי. אלא שחלק מציבור המשתתפים טען שהגדרות של המרפסות האלו מדי נמוך, לא ראוי לאירוע קדש כזה. מצד שני טענו שהגדרות גבוהים מספיק מצד הלוך, אבל גם מרפסת גבוהות שאין בזה בעיה. הוויכוח התלהט. עד כדי שהקבוצה שהתנגדה הודיעה שאם לא יגביעו את הגדרות, רבם לא יגיע לאספה. ומשכך, יג'וב החליטו שכיוון שרבן של ישראל החפץ חיים צריך להגיע לכינוס, ישאלו את פיו, ומה שהוא אמר כך יהיה. כשהגיע החפץ חיים, ניגשו, הציגו פניו את הדעה המחלוקת, והוא פסק שאומנם צד הדין המחיצה בגובה המתאים להלכה, גם הרפסות גבוהות. אבל אמר החפץ חיים, שיודעים מבקש תוספת של קדושה, אי אפשר לסרב לו. שהאסון הגדול ביותר של כלל ישראל זה אם הקדוש ברוך הוא יעזוב חלילה את ישראל לחמון אצלנו. שהרי כל זמן שהקדוש ברוך הוא נמצאנו, אז מה? גם כן להחגיץ על מעובס לא רכתו עם עוד לי. אבל אם לא זוכים בזה, הסתה פונה אחרי סיניבול. ועל מה כתוב שהקדוש ברוך הוא עוזב את ישראל, ולא יירו, ולא יירו, ובחורים וסדור ועושה מאחוריך. ואם כן אמר החובץ חיים, כל הידור שאפשר לעשות בלא יירו, כל כדאי, אנחנו רוצים קרמת השם. שיד לשמיים. המייסה הזה, פרד ראייה, הגוין הרבום קלנוביץ תצל, שהיה נשיא ישיבת תמיר באמריקה, ואמר שמדבר אנחנו צריכים אליהם, נתן לנו חידוש גדול. עד היום ידענו שקדוש ברוך הוא, או משרה שכינוסה בישראל, או שחז ושלום מסלק שכינוסה בישראל. חידש לנו אנחנו צריכים, שגם בזה יש דרגות וידור. ככל שמאדרים יותר, ולא יראו בוחר בסדובו, אך הקדוש ברוך הוא משרה שכינוסה בישראל. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, דברים לפני שפורסמו במוסף שבת קודש, לפני כמה שנים. תוך זה יאמר עינייני. כללים חשובים שצריך לדעת כשיושבים על סוסים, וגם כשמתעסקים עם אנשים. הגאון הרבום מניחובסקי זצ"ל נסע לסידו של נהג מונית בקרבת הר הזייפי. המונית שעתה בדרך פתוחה, הנהג הצביע לרב על אחד הצמתים ואמר, כבוד הרב, זה המקום שהביא לי אושר בחיים, והוא הסביר. עבדתי משטרת ישראל, רכבתי על סוסים כפרש נבחר ומובחר. כאן בצומת קרה לי תאונה קשה, סוס מת, שכבתי כחמיש וחדוש בבתי חולים עד שיצאתי מכל הפציעה הזאת והתאונה. קיבלתי דמי פיתורים מהמשטרה ויצאתי לחיים נורמליים, הקמתי בית משפחה. ואז אני מניע לחיים ככל האדם. אברום התעניין, אברום ידחוב כי התעניין אצלו. איזה תובנות היו לך מהתקופה שהיית על הסוס. טוב, הוא חשב לעצמו תוך כדי נסיעה והוא אמר שכדי להצליח במלאכה המורכבת הזאת צריך לדעת שלושה קטנים. כלל ראשון, אם אתה רוצה לסובב את הסוס, אל תעקם אותו בבת אחת, לאט לאט. רק אז תצטרך להגיע למטרה הסופית. הכלל השני, שהסוס לא ירגיש אף פעם שהרוכב מפחד ממנו. כי אם כן, הרוכב יפסיד את השליטה. הסוס מרגיש היטב. הכלל השלישי, לכל סוס יש שיגעונות. אתה חייב לתת לו אותם בשקט. דוגמה אומר, לסוס שלי היה שיגעון, שימורי ניילונים עפים באוויר, הוא נעצר. שהוא יצר להביט לניירות עדיין נפים, ולא יודעת שלא נוגעים בשגונות שלו, לא מפריעים. לא כדאי ולא שייך להפריע לו. טוב, רב אברום כדרכו ללמוד מכל דבר, יצא מהמונית, למחרת הוא דרש באוזני התלמידים, שהתאספו סביבו את הסיפור של אותו נהג מונית. ואז הוא אמר להם, רב אברום, למדתי מהדברים שלו כלל ברזל, איך להתעסק עם אנשים, כי הרי הטבע נמשל בקסוי מסוס, ועודם לפור ואדם לפרה שמוביל אותו. אז הוא אומר, ראשית, לא מסובבים אנשים בבת אחת. ברוכן, אם אתה מעוניין לנווט פלוני. בכל כיוון שאתה רוצה, אסור להרגיש שאתה פוחד ממשהו וממישהו. ושלישית, הוא אומר, עם הניווט, בו דבד חובה להבין אותו עם השגונות שלו. אל תפריע לו, אל תציק לו בזמן השגונות שלו. יש רגעים כאלה של שגון של לעמוד מהצד, שזה הזמן לעמוד מהצד, לא להפריע, לא להשפיל וגם לא להניש אחר. אחד השיעורים לבחורים, לפני הנישואים, שלהם, ספר בברום את העובדה של הפרש, הוא אמר שהוא לא התעניין אז עוד מה היה רק על ידי שהסוס התקפך. והאיש השיב שהוא הגיע לצום הדרכים ולא החליט אם לפנות שמאלה, ימינה, אחורה, קדימה. עם סופק עם עצמו. וכך הסוס איבד תפיסה, היה נבוך ומבולבל והפך אותי על קיר ביוחרו. אמר בברום לתלמידים, לפעמים ראש המשפחה רואה שאחרי הבית רואים, הפוכים, שתועלים, מתפרים, שידע שלא אחת, הבעיה היא שהוא עצמו לא יודע לאן הוא פונה מדרכו, לכאן או לשם. רוח ניאס לגשמוס, לרוגע או לזעם, לכן הבית וקיבור מסתפחים ומתפרקים ומאבדים מציב. ואנחנו ממשיכים יום דילולה, יום זה יום דילולה של מורן הגרח, הגאון רב חיים פנחס שיינברג זצ"ל. יש פה דברים נפלאים שנכתבו מפי תלמידו הגאון רב חיים פרץ שליטה. הוא מספר שהיה ידוע זה מתוך הספר אומחס הרב וראש הישיבה. היה ידוע מפורסם שמי שרוצה להיפקד, אז הם יוצאים בעשר כספים לשנה לישיבה. ישיבה סטוי רעיר. סיפר פעם מורן רב חיים שיינברג. על ידי שתורמים מהישיבה, גם זוכן למצוות תוקף, אז גם חייב אותו להתפלל ביתר סעד ביתר עוז, וזה אומר כדי להתנצל מדוע רבים משחררים לפתחו והבוחות מקיימות. אחת מאלו שנתברכו, אצל מורן נתן לספסורים לישיבה משך שנה, נשארו שבועיים לסיום השנה, ועדיין לא תפקדו בבנים, אז הם באו למחות על זה. אמרו לבני הישיבה שכיוון שלא תמה השנה, שיחקה שבועיים, שאין אדם פורה בתוך זמנו. וככה, ושומתים זמן קצר ונפקדו. ממשיך לספר שלפני שנים נפגע אברכם תלמידי הישיבה לשעבר בתאונה רחמנא ליצלן, נסע רמזור ירוק. רכב הפיל אותו והוא נפצע בראש קשה מאוד. שמר אחר. לקחו אותו מחוץ לקור לבית חולים תל השומר. אחרת הפגיעה נכנס אחד מהחברים של הפצע לראשי ולבקש ברכה. הראשי אמר שתהיה רפואה שלמה, אבל התלמיד שהיה קרוב בקשב תוכן. הראשי אמר לו, אני לא נביא. אמר לו התלמיד, הרב יבקש ויתחנן. ויבטיח שתתקבל תפילה, אמר לראשי, אני לא צדיק. ממשיך התלמיד לספר שהוא לא ויתר, אמרתי לו, הרשיבה, אני תורם לישיבה סכום נכבד, כשהרשיבה המתיח, ואז הוא אמר, אין דבר בעולם הוא יותר מצדוקה, בפרט צדוקה עבור תאירה, ואז הוא הוסיף ואמר, שאני מבטיח, לספר התלמיד, חזרתי לעצמי, נהייתי הרגוע בשלי, ידעתי שהכל ילך למישרים, לא לי ספק בזה, אמת, זמן כזה, אחרי זה הפצוע, פתח את עיניו וחזר לחיים בריא בגוף ובנפשו. היה מייסה בילדה משכנת המגורים, רוטקין, שנפלה נחבטה עבדת ההכרה. בית חולים הרופאים לא הצליחו לייצב את המצב שלה, החליט להביא את המחלקת טיפול נמרץ, לראות מה לעשות. בינתיים אמא שילדה שמה פעמה על הרב שיינברג. הייתה בצער גדול, היא אמרה, אני לא יוצא מפה עד שהרב יבטיח שהיא תקום. הרב שיינברג הלך חזור. בסוף הוא הסכים, הוא אמר, אני מבטיח. סיפור בני המשפחה שקיבלו את השעה, ובדיוק אז פתחה ביתם עיניים להפתעת כולם וחזרה לאיתנה הראשון. שתי בחורי הישיבה היו מסיים לימון במי זקנתו, המאוחרים לסוד אותו ולתמוך בו. פעם אחת שיסו לו באיזה עניין ונשמת ידם נפל על הרצפה נחבל בראש השם ישמו. מיד שמעו אותו אומר, אני מייחל, אני מייחל. ככה המנהג שלו תמיד למחול על כל עניין. אחד אלה שעזרו לעם ספר, שהעם מספר אותו מדי פעם, היה ספר שלו. הוא מבקש לדחות את הספורת, הוא תמה לבקשה. כי תמיד הרשימה מקבל את השירותים שלו ללא הגבלה. תשובה לשאלתו הנאמרון, כיוון שהחבלה הייתה בראש והפצע עדיין קיים, אם אני אסתפר לידך הרי הפצע ייראה, תתאר אותו בחור על המפילה, יחב לו. ולכן עדיף לחכות עם התספורת, עד שהפצע יתרפא ולא יתתאר אותו בחור. ויש שם עוד סיפורים נפלאים, אתם מזמנים לראות ולרבות נחת. ואנחנו ממשיכים דף היום בהלוכה. אנחנו אוחזים בסימן שין סמך בייס, סעיף א', האם גם רשות היוחיד מקורה צריכה להיות מוקפת לשם דירה? ואיך מחשבים גובה של עשר הסוכים בתלולית משופעת? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד בשורים פי הרבנים הגאונים. הוא כדרכן ללמד גם אנחנו את הילד הפעמים והלוכה. מחיצה שלא יכולה לעמוד בשני רוח מצוי לא נחשבת כמחיצה לרשות היוחיד. ואם מצד עצמה לא יכולה לעמוד בפני הרוח, אבל היא נמצאת במקום סגור, שהרוח לא שלטת בה, יש אומרים שהיא לא נחשבת כמחיצה, ויש מי שיסתפק בזה. ואם המחיצה מתנועת ברוח קצת, אז יש שנראה מדברה שזה לא פוסל, ויש אומרים שזה לא נשתל, אלא אם כן הרוח ונידרת למרחק של שלושת פוכות. מחיצה שעשויה מסדינים, יש אומרים שגם אם הוא קשר אותם קרוי למקומם, אין להשתמש בהם כמחיצה, כיוון שמצוי שמתנתקים במקומם ללא שימות לב. ויש אומרים שאם הוא עושה אותם, שאם הוא עושה את המחיצה הזאת רק ליום אחד, דיינו לשבת, אין לחשוש לכך. כפי שלמדנו, רשות היוחיד שהכפה שלה במחיצה לא נעשה לשם דירה, החמירו חז"ל בדין שלה ואסרו להעביר חמוצים ממנה לבית מגורים ולהפך. כשגדרה עם בצעתיים יחשו אותה ככרמליס. לשם דירה פירושו לצורך שימוש במקום שמוכר כדירת מגורים או לצורך שימוש בו לעניינים שקשורים בדיור. כל חצר בית או מחסן שצמוד לבית מגורים שפתוח עליו פתח מתוך הבית. ונחלקו הראשונים. אם חכויים עשו את היסורים האלו גם רשות סיוחד מקורה. ויש שהכריעו שדעת המחמיר. כשמדבר בבניין חשוב, כגון מבנה גדול שמשמש כמחסה לסחורות, יש שמצדד שלכל הדעות לא עשו בו את היסורים האלו. כפי שלמדנו רשות סיוחד עם מקום שהגובה שלו עשו צוחים לפחות, והרוחב שלו הרבה על הרבה צוחים לפחות. כבי דפה ברשות סורבים, שהגובה עשור התפוחים נחשבת כמוקבת במחיצה. מרשות סיוחד. תלולית שעשייה בשיפוע, אם בתוך 400 שבתחילת השיפוע מגיע התלולית לגובה 10 התפוחים, היא נחשבת כמוקבת במחיצות ומכונה תל המסלקת. כך גם תלולית שגובה 5 תפוחים, שהעמידו על שפתה מחיצה לגובה 5 תפוחים, נחשבת כמוקבת במחיצת 10 תפוחים. ובנוגע למחיצה שרחוקה 3 תפוחים משפת התלולית, באופנים שונים של תירופי מחיצה בתלולית תקופה ומלכים שופעת ראה במקורות. עד כאן בניין אפרים והלוכה שנלמד היום. אתמול למדנו שסיוכת זה מקום שמוקע במחיצות מכל עבריו, ופרצה במחיצה ברוחב 10 אמות או פחות נחשבת כפתח. הפרצה ברוחב שיותר מ10 אמות, או שבכלל מצדה של ירושלים נפרצה המחיצה לחלוטין, או פרצה בזווית ברוחב 3 טפחים לפחות, כיוון שאין דרך לעשות פתח באופנים האלו, הרי זו פרצה שמבטלת את כל היקף המחיצות. בית שנפרצה פרצה באחד מקירותיו, גם אם רוחב הפרצה יותר מ10 אמות, הפרצה נחשבת לפתח, כיוון שפיתיקרו יוירד מסויסר. וכדרכי נפליג מים אחורה, נתחיל מה שלמדנו לגבי הגבעה של הציץ מהרצפה בשבת. צמח שמונח בכלי נוקוב על הגבי הקרקע, בלשון חזד זה נקרא ציץ נוקוב, הרי הוא כמחובר לקרקע מדורסה, כי הוא יונק מהקרקע דרך הנקב. גם הנקב בצד הכלי ולא בתחתיתו. אם הנקב לא גבוה משורשי הצמח, השורשים שואבים כדי הקרקע ויונקים ממנו. ולכן, אסור מדאורייסה לתלוש עלים מצמח הזה בשבס ולהשקוד אותו, לכן אסור להגביע את העציץ מהקרקע ולהניח אותו על גבי חפץ שחוסם את היניקה, כגון שולחן. לכן להפך, עציץ שמונח על גבי חפץ שחוסם את יניקתו, אסור להניח אותו על הקרקע. ויש אומרים שאם הצמח מונח בכלי עץ, לא נחשב כמחובר לקרקע מדאורייסה, למרות שהכלי נקוב, עציץ נקוב שתולי באוויר, לדעת חלק מהראשונים, כך גם בצד כשולחן ערוך, אין הפסק האוויר מונע את היניקה, ויש לו דין של מחובר לקרקע. ואף על פי כן, אסור מדרבנן להגביע הציץ שמונח על הקרקע גם לזמן קצר, או ליטול הציץ שתלוי באוויר, להניח אותה לקרקע. טעם האיסור, שיש הבדל בין שני המצבים בעוצמת היניקה ובאיכותה. או משום שפעולה של ההגבהה מהקרקע, נראית כתלישה, והנחה לקרקע נראית כנטייה. דף היום איתנו דבלי, לגבי מה סומכים דווקא על גוי, ואיזה דבר קר דינו כרותח. ומה רב את הכנסת שאין מורת. כך, ועוד נושאים מעניינים, נלמד על מסכת חולין דף צדק זין, ובשלוחה 2, נוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים. ולקראת סיום הדור הנפלא החפצים בחיים, צרפו אלינו רבותיי. כולנו החפצים בחיים, צרפו אלינו ללימוד הימים בצבא חפץ חיים. הסיפים שנלמד על אנחנו צריכים מתחיל בדיני איסור לשנור על עבירות שמונה לחבי רואי. והוא כותב שאומנם בעניין זה יש פרטים רבים שמשנים לפעמים את הדין, אבל יש פרט אחד אומר שלא ייפול שום ספק. איסור. הוא מוביל דוגמה, אדם שרואה את פלון, את רובן, מבקש משימון הלוואה, או סתם טובה אחרת, והוא לא נותיר לו. או שהוא רואה אדם שובר על לוין, אמרנו לחווי רואי, ניתין, נקים ונתירה, אומר בזה בדיוק לא שונה מהעבירות שבינינו זה למוקר. אסור לספר עליו, שהרי לא עשה לו שום רע, וגם אין שום תועלת את זה שהוא יספר. וההסבר הוא שהתירים שיש במקרים מסוימים לספר על אדם שחטא לחברו, רק אם עשה לו רע ממש, גזל אותו, עשק אותו, או הזיק לו, הזיק אותו, צייר אותו, פייש אותו. אותה גרה לאחרים, כמו שהם מובא בבר מים חיים, שר בן יוינה, שבחי גבנה, הותר לספר לאחרים כדי לעזור לנעשק. כמו שהתבהר הדין הזה בכל הגדרה ולכמובן בהלכות לשנות. אבל הדבר הזה רק מניעה טובה, זה כבר יהיה אסור לספר. וגם היתר שמצינו לפעמים לספר לשנורה מצד קינה סאמס, זה לא שייך במניעה, זה לא שייך במניעה של טובה, אלא רק בנזק שממש שאדם עושה לחבר שלו. עבור ומוסופים מציינים לגבי הדוגמה של אותו אדם שמסרב להלוות מאות לחבר שלו, שמובן מדברה על החבוצ חיים, שאם על ידי שיספר לאחרים יגרום שילווה לו, זה כן אפשר לתועלת. יהיה מותר לספר, כלומר שעל ידי זה יגרום חברו לקיים מצווה שמוטלת עליו. וזה עצמו התועלת. כמו שמובן לקמון, שמותר לספר שפלון עבר עברה, למי שיכול להוכיח אותו שיתקן דרכיו. כך גם דק לכמה מבלכות לשנות. הרבות חיים כותב עוד, שכל שכן אם מגיע, אם מניעה של הטובה הייתה למספר עצמו, אז בוודאי יהיה אסור אחרי זה ללך ולגנתו עבור זה. והעובר על זה, לבד שנשאל בעבון השנורה, הוא גם נשאל בעבון של הסיטר. ואם אמר הרבות חיים, הוא חמם בסיפור הזה לנקום, אז הוא עובר גם אליו, זה לא יסיק כהן. אם כן נבהר בדבריו שרק אם אותו אדם שהמון עם את הטובה, מספר על זה, עובר בלב דלו הציטה. אבל הבור בסוף מבין שיש מי שכתבו בשיעור העיון, שכרה פשוט שגם קרובה וידידה בספרו במצוא של פלוני, או ינקמו בו על זה שלא יטיב לקרוב שלהם, ודאי שגם הם אומרים עלו יסיקו מלא יסיתו. אפילו אדם זר, שהוא לא מאוהביו או קרוביו, של מי שמנו ממנו את הטובה. כשהוא מתקיים על זה, מחמד זה וסנא אותו, לא מוכן להיטיב לו. כתב בקליס ינקב, בערכין, שמדק בדיבה הראשונים, שייתכן שגם הוא עובר בזה אליסו ונקים ונטיר. עד כאן בעניין החובץ חיים יומי, ונסים התחזקות יומית. בלב אליום הובא שהמשגיח רבי אלופיאן היה אומר שהמבחן העיקרי במתת הקבדנות והרוגזה זה איך הוא רגע בני ביתו. כבר ששם מחשיב את עצמו לאדון שמחלק פקודות וכל מה שמאמרה פיו נידון ברוא איתכם. תדל רבותה לנהוג באורך רוח, סבלנות, בפרט עם בני ביתנו. להתרחק מקפדנות ומרוגז, שעיקר מבחן האדם באופן ההתנהגות מביתה. עד כאן דברנו לעם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בכניות ובגשמיות, בכל טוב צלח.